שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
תשמע, אז עוד מבצע של צהל בעזה הגיע לסיומו, הפעם מבצע מגן וחץ מול הג'יהאד האסלאמי, נמשך 5 ימים, בהם חוסלו כמה מבחירי הארגון, הוטלו טונות של פצצות, וגם שוגרו אלינו למעלה מ1,000 רקטות.
כן.
התוצאה היא שאצלנו אין נזקים משמעותיים, אבל ההצלחה של מבצעים נקבעת לא ביום שבו הם מסתיימים, אלא במשך הזמן שלוקח עד המבצע הבא, ולעניין הזה אין לנו שום תשובה. אבל סיום המבצע מחזיר אותנו לסדר יום כלכלי, והיום אמורה הממשלה לאשר העברת כספים קואליציוניים בסך של 13.5 מיליארד שקלים בשנתיים הקרובות, וזאת למרות ביקורת חריפה מאוד של צמרת משרד האוצר שיוצאת כנגד העניין הזה עם המון ביקורת קשה. מרב ארלוזורוב תהיה איתנו בעניין הזה.
ועוד מאירועי סוף השבוע בכלכלה, חברת הדירוג S&P, Standard & Poor, היא הודיעה בסוף השבוע, יום שישי בלילה, קרוב ל-12 בלילה, על אישור מחדש של דירוג האשראי של ישראל, והוא לא יופחת, ואפילו גם התחזית לא מופחתת, היא הייתה יציבה והיא נותרת יציבה, ואלה חדשות טובות לכלכלה הישראלית בסך הכל. העניין הוא שבתוך אותו דוח יש גם חדשות הרבה הרבה פחות טובות, והיא שאותה חברת דירוג חותכת תחזית הצמיחה לשנה הקרובה ל1.5% בלבד, ובמונחים של צמיחה לנפש בעצם מדובר בצמיחה שלילית, וזה גם הרבה פחות מאשר התחזיות של בנק ישראל ושל חברות הדירוג האחרות. הסיבות לתחזית המדאיגה הזו היא כמובן המהפכה המשפטית, ההפיכה המשטרית, יחד עם ההאטה העולמית בעיקר בהייטק. אז האם אפשר לנחש על סמך הדירוג להיכן הולכת המהפכה? אנחנו תכף נדבר על זה.
ותשמע, בשנים האחרונות חדר ללקסיקון התקשורתי מושג חדש, דיפ סטייט. בעיקר אגב, מי שיבא אותו לארץ זה תועמלני ימין, שמאשימים שוב ושוב את הפקידות הבכירה ואת שומרי הסף, בכך שהם אלה שמונעים מהממשלה למשול ולקדם את המדיניות שלה, והאשמות האלה בעצם הם אלה שעומדות בבסיס הרצון להחליש את מערכת המשפט, את התקשורת הציבורית, את ועדי העובדים, את הרשויות המקומיות, וכל גורם חזק אחר שעליו אפשר לגלגל את האשמה בכישלונות הממשלה. גם על זה אנחנו נדבר כאן. יאללה, מתחילים. איתן, אז בסוף השבוע S&P מפרסמת את דירוג האשראי של ישראל. היא בעצם מאשרת מחדש את הדירוג הקיים, הוא לא מופחת, גם לא תחזית הדירוג. ואחד הדברים שמשכו את תשומת ליבי בהערכה הזאת של S&P זה שיש שם הרבה מאוד התייחסויות לכל מיני תרחישים פוליטיים. בדרך כלל אין להם המון התייחסויות לנושאים פוליטיים, יש להם התייחסויות לנתונים כלכליים, צמיחה, גירעון, אבטלה וכולי, וחוב, לפעמים קצת עניינים ביטחוניים, אבל פה אתה רואה שהם צללו כאילו שהם דיברו פה עם איזה פוליטיקאי
פרשן
בכיר, פרשן בכיר
בגלץ, כן,
שנתן להם פה איזה תחזית. אז קודם כל תספר מה יש פה בערכה הזו של S&P, ואיפה אתה מוצא שם ככה את המוקשים לקראת הבאות.
אחד, אתה צודק, הם מקבלים החלטה להשאיר את כל הדירוגים ואת התחזיות ללא שינוי. כשהם באים להסביר מדוע, הם לא מתחמקים ומקטינים, או פחות חשוב להם הנושא של כל התהליך של ההפיכה המשטרית שהתרחש בו מתחילת השנה. להפך, הם צוללים עמוק לתוכו, כמו שאמרת, מפרטים כל מיני תרחישים פוליטיים, כאילו שהם דיברו עם מקור במשרד ראש הממשלה. מפרטים גם את רשימת החוקים, אתה זוכר את הרשימה הראשונה שהוגשו ועברו אפילו קריאה ראשונה, והם
של ההשתלטות המלאה בעצם של הקואליציה על הוועדה לבחירת שופטים.
כל מיני דברים שכבר מזמן בוטלו וכבר לא קיימים על השולחן, הנושא של פסקת ההתגברות, הנושא של כן או לא, הנושא של הקטנת הסמכויות של היועצים המשפטיים. זאת אומרת, הם מתייחסים לדברים האלה, אבל כבר למעלה ובאמצע ובסוף, הם כותבים את הדבר המאוד מפתיע לטעמי הבא, שהוא במילים שלהם, פחות או יותר, כי אני עושה פה תרגום חופשי, שתסריט הבסיס שלנו היא שההפיכה לא תתרחש, מה שיתקבל, יתקבל בהסכמה רחבה, וכפועל יוצא מזה, זה יביא בעצם לדעיכה של המחאה כנגד ההפיכה הזו, ולכן הם אומרים, השנה הזאת תהיה שנה שמושפעת מההאטה הכלכלית בעולם ומהאפקטים של אותה הפיכה שהתרחשה ואולי עוד תמשיך להשפיע על הכלכלה לרעה.
למרות שאגב הם אומרים שיש עוד חודשים ארוכים של אי-ודאות. זה לא שזה מעבר לפינה, מתי תקבל ההחלטה על פשרה כלשהי.
נכון, אבל אתה יודע, הם לא חיים בארץ האנשים האלה, זה רמת נואנסים שבאמת אפילו אזרחי ישראל קשה להם באמת לנצח אותם בצורה כזאת, וזה חד משמעי וברור וידוע שהם דיברו עם ראש הממשלה, הם דיברו עם שר האוצר, הם דיברו מן הסתם גם עם דמויות אחרות, והם שוכנעו שזה התסריט. לנו הישראלים אין ודאות, אתה יודע להגיד לי באמת בוודאות גבוהה שאתה חושב שתוך כמה חודשים ההפיכה המשטרית תרד מסדר היום והמחאה תגווה, אתה לא יודע להגיד את זה. אני לא יודע אם מישהו בישראל מרגיש נוח להגיד את זה.
אבל תגיד, איך זה עובד, איתן?
והם באים והם אומרים את זה, כך שבמובן הזה מישהו הצליח לשכנע אותם שזה התסריט, שזה לא סוף הסיפור, אבל זה מתחיל בזה.
אוקיי, עכשיו, מאחר ושנינו יודעים מה זה שיחת רקע עם מקורות, ועשינו הרבה מאוד שיחות רקע כאלה, נשאלת השאלה, האם האנשים של S&P שדיברו פה עם מי שהם לא דיברו, צורך העניין, אולי הגורם הכי חשוב...
לא, הם דיברו עם ראש הממשלה, אנחנו יודעים את זה.
אוקיי, הם מדברים עם נתניהו, נתניהו עושה להם שיחת רקע, והוא אומר להם לא לציטוט, לא לייחוס, כמו שעושה מול עיתונאים, הוא אומר להם, תראו, בינינו זה לא יעבור וכולי, ואם זה כך, למה הם לא כותבים את זה בצורה כל כך ברורה?
באותה סיבה שגם אנחנו לא כותבים את זה כשהשיחה היא שלא לציטוט, אלא השיחה...
לא, אבל יש הבדל ביחסים בין עיתונאי ובין מקור ובין חברת דירוג, שבעצם אמורה לספק למשקיעים מידע מוצק. אתה לא יכול להגיד, נראה לנו...
גם אתה בתור עורך וכתב כלכלי אמור לספק מידע מוצק ככל שיכול להיות, ועדיין יש כללי משחק. זה דבר ידוע שראשי מדינות... אתה יודע, זה עניין של תדירות, אבל ראשי מדינות, שרי אוצר, בכירים, נגידים של מדינות מדברים אחד עם השני, הם מדברים עם הכלכלים של הקרן המטבע הבינלאומי שהיו ופרסמו את הדוח בשבוע שעבר, הם מדברים עם האנשים של ה-OECD, הם מדברים עם האנשים של חברות הדירוג ויש כמה וכמה כאלה, זה חלק מהעבודה השוטפת שלהם, לפעמים יש להם אנשים שעושים את העבודה בשבילם, השורה התחתונה היא באמת שיש שם שיחות עברה, שיחות רקע, והם לא ניתנים כציטוט. הדבר הכי מסקרן בסיפור הזה, זה מתוקף העובדה שאנשי S&P, והם קראו את הדוח של מודיז מלפני שבועיים, שקבע כמעט 180 מעלות ההפך, ובעצם לא האמינו לשיחות ולדברים שנאמרו להם, והחליטו אז להפחית את או להוריד את התחזית. כאן האנשים שוכנעו, וזה מאוד מתסכל אותי בתור ישראלי, שלא זכיתי לשמוע מראש הממשלה ומשר האוצר, או מי שזה לא יהיה, את אותם דברים ששמעו האנליסטים.
אוקיי, אבל יש פה עכשיו
שני... כי אני חושב שזה מאוד חשוב לאנשים בישראל, שלא נדבר על השווקים, על משקיעים.
כן, איתן, אבל יש פה שתי אופציות. אחת, שראש הממשלה אמר להם את האמת, אמר להם, תראו, מכל מיני סיבות, אני לא יכול להגיד לכם למה ואיך וכולי, המהפכה הזאת לא תצא לפועל, תיקחו את זה ממני, ואז הם מאמינים לו. אפשרות שנייה, זה שהוא אומר, אני בשלב הזה, הדבר האחרון שבא לי זה הורדת דירוג אשראי, אז אני מוכן להגיד הכל כדי שזה לא יקרה, ואני אגיד, ואז עד אז אלוהים גדול, עוד חודשיים, עוד שלושה, עוד ארבעה חודשים, תהיה עוד מלחמה, יהיה עוד מבצע וכו', ואז אנחנו נעביר מה שנעביר. במקרה כזה, אם מתברר שחברת הדירוג מרגישה שמישהו עבד עליה, היא מיד יכולה להוריד את הדירוג, נכון?
בהחלט, והם גם כותבים את זה בצורה מאוד מפורשת. הרי, אתה יודע, מאותו רגע שעולה מתוך הדוח שזה תמונת המצב, שהייתה פה תקשורת ויש פה שכנוע משמעותי, בייס סנריו של הכלכלנים הזרים, שיושבים בלונדון על העניין הזה, אז את שואל את עצמך, ומה יקרה ביום שהם יגלו, אם שהם יגלו, למשל, שאת הנושא של הוועדה לבחירת שופטים שכבר מונח, אני מזכיר לך, זה כבר עבר קריאה שנייה, ראשונה, שנייה, כבר עבר את ועדת הכספים, כל מה שצריך עכשיו זה פשוט להביא את זה לכנסת, להצביע, זה יכול לעבור תוך שעה וחצי בכל מכתב שיכול להיות, ואז הקואליציה תשלוט על הוועדה לבחירת שופטים. מה קורה אז, מעבר לזה שכנראה את הילון עוד פעם יכבשו המונים, אז הם עונים על זה, הם עונים על זה והם אומרים שהעלאת דירוג או הורדת דירוג תיקבע על פי מה שיקרה עם הנושא הזה של החוקים נגד הדמוקרטיה. במידה ובסופו של דבר הם יחוקקו בכל זאת, אז הם שומרים לעצמם את הזכות להוריד את הדירוג במהירות. הם גם אומרים, דרך אגב, שאם העננה הזאת תוסר באופן מוחלט ומלא, וגם יהיה איזושהי התייצבות, כי בכל זאת אנחנו, הם כתבו את זה, את הסיכום שלהם מן הסתם באמצע הסבב האחרון, וזה תמיד לא נעים שיורים טילים ומפציצים את הצד השני, אז הם גם כותבים, הם גם מזכירים את הנושא הביטחוני. אם תהיה התייצבות בשני הצירים הללו, אז מבחינתם הדירוג אפילו יכול לעלות.
אוקיי, אז יש פה רק בעיה אחת עם כל הדבר הזה. אם מי שדיבר איתם אמר להם שהסיכויים שהמהפכה המשטרית תעבור הם סיכויים נמוכים, והם השתכנעו שאכן כך, למה הם מורידים את תחזית הצמיחה של ישראל לאחוז וחצי? הם בעצם כרגע מציגים את תחזית הצמיחה הכי נמוכה לשנה הקרובה, וצריך להגיד, בגלל שהריבוי הטבעי פה הוא סביבות ה-2%, מדובר בצמיחה שלילית לנפש. היינו מצפים שאם הם אופטימיים שהרפורמה המשפטית הזו לא תעבור, הם צריכים להיות גם אופטימיים לגבי תחזית הצמיחה של ישראל, אבל פה הם מתגלים דווקא כפסימיים מאוד. איך זה מתיישב?
שתי סיבות. אחד, הייתה עלייה מאוד חריפה בריבית בישראל ובכל העולם. הנחת המוצא היא שהגענו פחות או יותר לשיא העלייה ומכאן תחל ירידה. אז סיבה אחת מבחינתם להורדת הצמיחה, זו אותה הייתה עולמית כלכלית שמתרחשת ובאה לידי ביטוי גם אצלנו. וסיבה שנייה, חשובה לא פחות, זה הנזקים שהצטברו עד היום ואולי עדיין ימשיכו להצטבר בחודשים הקרובים בדיוק בגין אותה הפיכה משטרית, או החוקים שהונחו בדרך להפיכה משטרית. דהיינו, הנושא של חולשה בהייטק, אולי חלק מהחברות שעוזבות,
השקעות זרות,
קושי בהשקעות זרות, כל הדברים שראינו עד עכשיו ישפיעו על הנתונים של השנה, אבל צריך להדגיש, וצריך להיות גם פייר בעניין הזה, הם כותבים שזאת בעצם תהיה שנה יוצאת דופן, ושהכלכלה הישראלית תחזור למה שהם קוראים את הפוטנציאל הצמיחה הארוך הטווח שלו בשנה שאחרי זה.
שזה יהיה 3.5% הצמיחה, שזה לא רע.
2024 הם כבר יכתבו 3.5%, כבר 3.5%, ומציינים את כל שאר הפרמטרים המאוד טובים של הכלכלה הישראלית, החל מ-200 מיליארד שקל דולר של יתרות מתח, שהם יותר מכל החוב, אז כאילו, כמה תוריד את החוב, כמה לא תסמוך על בן אדם שיחזיר את הכסף, שאתה יודע שיש לו בחשבון הבנק פעמיים מה שהוא חייב לך. יש פה הרבה נתונים טובים שמצדיקים מבחינתם את, את הדבר הזה. זה מעניין, כי
אתה יודע מה הבעיה עם הדבר הזה? זה נשמע כאילו לממשלת ישראל יש עוד הרבה מאוד אשראי לבזבז עד שבאמת הכלכלה מתרסקת.
זה בדיוק העניין. אתה רואה שיש התנהגות כאילו שיש קופה מלאה וכל אחד יכול לתפוס את ולנשוך שם ולתת שם ביסים ולהוציא כספים ככל שהוא רק יכול לפני שהקופה הזאת תיגמר. יש לטעמי בערכה של ובתחזית של S&P איזושהי אופטימיות יתר. קודם כל תמיד כבר תקופה ארוכה הכי אופטימי מכל חברות הדירוג ביחס למודיס ולפיץ' ואחרים. אבל יש גם אופטימיות יתר ביחס למידת כמה הפיך זה אלה התהליכים שקורים עכשיו. הרי אנחנו שמענו מההייטקים, מרשות החדשנות, מכל מה שאתה רוצה, שחברות למשל נפתחות עכשיו, סטארט-אפים חדשים נפתחים בארצות הברית ולא בישראל. אתה לא מחזיר את זה רק בגלל שגנזת או גנזת לבינתיים כמה חוקים שנוגעים לוועדה לבחירת שופטים. מה גם שמבחינה פוליטית אין שום ספק כשנתניהו ימשיך לשמור את האקדח הטעון הזה של המהלכים סביב הרפורמה, ההפיכה המשטרית על השולחן. זאת אומרת, יכול להיות שלוין, שר המשפטים, יריב לוין, יתבקש לקחת כמה צעדים אחורה, אבל הוא לא הולך לשום מקום. הוא יישאר כאיזשהו כלי לנהל את הקואליציה אתה יודע, עם אפשרות, מה שמציגים במערכה הראשונה, בסוף יורה במערכה השלישית.
כן. קדימה, לשיחה הבאה.
שלום למירב ארלוזורוב.
שלום רב.
אנחנו הבוקר מאוד שמחים שסבב ההתכתשויות בעזה הסתיים. התחושה שלנו שהוא אחד מיני רבים ולא כזה שונה מאחרים, אז זה מאחורינו, אבל באותה מידה, על הבוקר אנחנו מתעצבנים, כי אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על הכספים הקואליציונים, הבנו עד כמה הם גרועים, ועכשיו אנחנו מתבשרים על הבוקר, שאיכשהו יש מאין במהלך הסוף שבוע, נזרקו לשם עוד למעלה ממיליארד שקלים, בסיפור הזה, שכולם כמעט, או הרוב המוחלט שלהם, הולכים באמת בשביל להרחיק את החרדים עוד יותר מסיכוי אי פעם להיות יחידים יצרנים עבור הכלכלה המודרנית שתהיה כשהם יסיימו את הלימודים.
תראו, כל הכספים הקואליציונים הללו מלכתחילה היו רק לחרדים ולמתנחלים, כלומר, שר האוצר קומן מזכיר, אני חושב, איזה שני סעיפים שהם כלליים, אבל פחות יותר שניים מתוך עשרות סעיפים שיש שם. זה באמת, 80-90% מהכסף הוא לגמרי סקטוריאלי, לגמרי צר, ולגמרי מזיק. כלומר, אין כאן שום דבר שתורם לצמיחה, או לאחדות, או איזשהו שיקום ממלכתי, כלום, אפס. עכשיו, הם הוסיפו עוד מיליארד שקלים לתוך המרקחת הזו, שכמובן מחריפה את זה עוד יותר. איפה הכסף נוסף? כסף נוסף, כמובן, בתקציב הישיבות. נוסף בתקציב מערכת החינוך החרדית, בעיקר בזרם הפטור, שהוא הזרם, להזכירכם, הקיצוני ביותר, זה שלא מפוקח בכלל ולא מלמד ליבה בכלל, והוא לכן גם קיבל פחות תקציבים, אבל עכשיו הכפילו את התקציב שלו, עד כדי כך. עכשיו, על מה הכסף הזה יוצא? אין לנו מושג, מאוד יכול להיות, שהגדילו את הכסף שם כל כך הרבה, שזה כבר סותר את החוק. החוק קבע שהוא צריך לעמוד הפטור על עד 55% מהתקציב של החינוך הממלכתי. יש סיכוי סביר שעברנו את הרף הזה.
שבעצם צריך, הרב, צריך להגיד שבעצם גדל התמריץ ללמוד במוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה, כי אם עד עכשיו היה סוג של כנס על המוסדות האלה, הכנס בוטל, ולכן אפשר ללמוד שם בלי חשש שמה תקופח בתקציב.
חד משמעית, גם אגף תקציבים כותב את זה, שבעצם יצרנו שוויון, אולי אפילו עדיפות, למערכת החינוך החרדית הפרטית, על פני המערכת הממלכתית. אגב, אין לזה אח ורע כמובן באף מדינה. במקרה הזה זה בוודאי אין לזה אח ורע, כי מדובר במערכת שאיננה מפוקחת, איננה מלמדת ליבה. זה גם יוצר לנו נזק נורא, אגב, במזרח ירושלים, כי במזרח ירושלים התחילו להקים מערכת חינוך ערבית ממלכתית ולמשוך אליה את התלמידים מהמזרח ירושלים ממערכת החינוך הפלסטינית, וזה עשו כמובן באמצעות זה שהציעו בתי ספר יותר טובים, יותר תקציבים וכולי. עכשיו, אם פתאום המערכת הפרטית, כולל הפלסטינית, תקבל יותר תקציבים, אז בשביל מה לעבור? Yeah. כלומר, חיסלנו את כל המהלך במזרח ירושלים, וכמובן, שאנחנו יוצרים תמריץ נורא לחרדים לא לעבוד. לא הזכרתי את הסעיף השלישי שבו התקציב גדל, וזה כמובן תלושי המזון של דרי, למרות שנכתב שהם א' לא שוויוניים, כי הם מוטים לטובת החרדים, וב' זה באמת, זה פשוט קצבאות סתם שמשולמות לחרדים, וכמובן תמריץ ליציאה לעבודה, למרות שזה נכתב, לא רק שהסעיף הזה לא תוקן, אלא אפק הגדילו אותו, למיליארד שקלים.
כן, עכשיו צריך להגיד, את הזכרת את אגף התקציבים, ולא סתם, מפרסם ראש אגף התקציבים, מסמך די נדיר, הייתי אומר, של איזה 14 עמודים, כן. שבו הוא כותל את כל העניין הזה של כספים קואליציוניים, והוא מדבר כלכלה, הוא מדבר על תמריצים, הוא מדבר על הנזקים וההשלכות, והוא שם את המסמך הזה על שולחנו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אני זוכר, רוצה להזכיר לך, אגב, כשהוא היה שר התחבורה, אז גמרו עליו את ההלל ואמרו שהוא ענייני והוא רציני, ופה נראה שהוא פשוט מזלזל בכל הטענות הכי מקצועיות והכי רציניות שרק שמים לו על השולחן, כלומר הוא פוליטיקאי נטו, לא שר אוצר.
יותר מזה, הוא פוליטיקאי הרסני, באמת אולי אחד מההרסניים ביותר שהוא לנו אי פעם, הוא הבוקר אמר בשידור חי ברדיו, בקולו, שיש מהלכים לא כלכליים שפוגעים בכלכלה, ומוצדק לקבל אותם בשם ערכים כמו לימוד תורה. בדיוק בהקשר הזה, כלומר, סמוטריץ' אמר, און רקורד, שזה בסדר לרסק את כלכלת ישראל אם אנחנו מקדמים את לימוד התורה. לגמרי מוצדק. עכשיו, זה שר האוצר, זה לא שר הדתות. שר האוצר בקולו אומר את זה. אני חושבת שאנחנו נמצאים כאן באמת חצינו כל רוביקון אפשרי, כל קו אדום אפשרי, אתם שואלים אותי, זה היום, באמת ההחלטה הזו היא אולי אחת האבנים הסופיות בהרס מדינת ישראל. באמת אין לי מילים יותר קלות מזה, זה פשוט טירוף הדעת. אגף תקציבים דיבר על זה שאם ההחלטות האלה תתקבלנה, אנחנו מדברים עד 2060, זה לא כל כך רחוק 2060, זה עוד דור וחצי. אנחנו מדברים על אובדן של כמעט 7 טריליון שקלים של תוצר, ועל הצורך להעלות מיסים ב-16% כדי לחפות על הנזקים העצומים שמתקבלים בהחלטות היום. הממשלה יודעת את זה, זה נכתב לה, והיא בלי להסס, כמו ששר האוצר אמר, לא נורא, עושים את הכלכלה, העיקר של ערך לימוד התורה מקודם.
אז כיוון שאנחנו מסכימים עם זה, וכיוון שאני מעריך שאם היה על זה איזשהו סוג של משאל עם, אז שני שליש מהמדינה היו מסכימים איתנו גם, וכיוון שמשרד האוצר שם את המסמך הזה על השולחן של שר האוצר, וכיוון שקיים גם החוק וכל הדברים האלה הם בלתי שוויוניים לחלוטין, גם אם עשו שם כל מיני טריקים בסגנון של, נגיד, עם העניין של תלושי המזון דרך המנגנון של, של הקורונה וכן הלאה, אבל, אבל זה שטויות, דברים שנבחרו בצורה, בפינצטה כדי לכוון לסקטור מסוים ולעקוף את ההתנגדות של החוק. איך עוצרים את זה? זאת אומרת, מה הדינמיקה הפוליטית שיכולה להיות כרגע? ראש אגף תקציבים גורדוס צריך להתפטר לדעתך? אם מזלזלים לא. במכתב הזה ואומרים לו, בסדר, שמענו לא, אותך אני וזהו.
אני לא חושב, אני לא אעצור ואני גם לא חושב שזה יעזור. אני חושב שמה שיכול לעזור זה דווקא המחאה, אם היא תשנה כיוון, מכל מתמקד בשוויון בנטל הצבאי, שהוא באמת ערך חשוב, אבל הוא פחות קריטי, אם היא תתמקד בנושא הזה, בשוויון הנטל הכלכלי, כי אם אנחנו לא נעשה תפנית במדינת ישראל, עד 2060, לא קיימת יותר, לפחות לא כמדינה משגשגת, היא פשוט לא קיימת יותר, זה, אנחנו צועדים אל עבר התהום, התהום שם, נכתב שהיא שמה, ואנחנו צועדים לעברה מבלי להסס, הדבר היחידי שיכול לעצור את הממשלה הזו, זה רק לשקף לה את משמעות המהלכים האלה, באמצעות מחאה ציבורית, אתה יודע, בסופו של דבר, למרות שקיבלנו איזשהו סוג של ציון עובר בדירוג אשראי של S&P השבוע, בסופו של דבר עוד 4-5-7 שנים דירוג האשראי שלנו ירד, כי הכלכלה הישראלית תתרסק, והמשבר יגיע. הוא רק יגיע עוד 6-7 שנים, אז אנחנו דוחים את הקץ ל-7 שנים. זה הכל.
אז את מגלגלת פה את הכדור למחאה הציבורית, אבל אני רוצה רגע להעלות פה איזה נקודה. המחאה ממוקדת, עד עכשיו היא התמקדה בנושא של ההפיכה המשטרית, ואנחנו לא רוצים פשוט שתהיה פה הפיכה משטרית שתדרדר את הדמוקרטיה הישראלית. נגיד שאת הדבר הזה צולחים ואיכשהו עוברת איזושהי הפיכה, לא הפיכה, רפורמה שהיא, אני יודע מה, שיש עליה איזו הסכמה רחבה. פה, בסיפור של החרדים, אני חושב שיש הסכמה רחבה שזה יפגע בכלכלה, שזה רע למדינה, שזה רע להם אפילו, אבל השאלה אם את רואה פה, אני לא יודע מה, טייסים באים ואומרים, אנחנו לא נעשה מילואים אם החברה החרדית לא תלמד לימודי ליבה. את רואה את זה הולך עד כדי כך?
אז יש לי שני דברים לומר כאן. אחד, בסופו של דבר מה שעשינו כאן זה חיזקנו את אורח החיים החרדי המתבדל, וחיזקנו את מוסדות הציונות הדתית המתבדלים שוב. יש שם כל מיני כספים שהולכים לחינוך הצלע, לחינוך הממלכתי דתי ולפנימיות של החרדלים. בעצם חיזקנו את כל האגפים האנטי דמוקרטיים ואת החינוך האנטי דמוקרטי בישראל. אז מה חושבים הטייסים? אנחנו נצא לרחובות, מה יהיה עוד 10 שנים? מצבנו יהיה יותר טוב או שיהיה יותר גרוע? בוודאות יהיה יותר גרוע בהיבט הדמוקרטי. וחוץ מזה, עוד 10 שנים לא יהיה מי שישלם משכורת הטייסים. פשוט לא יהיה. אז לא יהיה חיל אוויר, ולא יהיה F-35, ולא יהיה כיפת ברזל, לא יהיה כלום. אז זה לא ייקח 10 שנים, אני מגזימה, זה ייקח 30 שנה, אבל לשם אנחנו צועדים, וזה לא סימן שאלה, זה לא האם זה יקרה, זה בוודאות יקרה, כי אלה החלטות שמתקבלות עכשיו, החלטות של הרס החינוך החרדי והחרדלי, והרס הכלכלה. זה ההחלטות שמתקבלות עכשיו, לכן אם הטייסים יישארו רק בדלת אמות, אז אתה יודע, עוד 15 שנה...
לא, זה לא דלת אמות, מירב, אפשר לקרוא לאיום כזה משמעותי על הדמוקרטיה דלת אמות. יש פה איום חזק וחריף ומיידי.
אני מסבירה מאיפה נובע האיום הזה, בסדר? שורש האיום נובע מהחינוך, מערכות החינוך הנפרדות, גם של החרדים וגם של הציונות הדתית, מערכות חינוך שלא מחנכות לדמוקרטיה, והן הולכות ומתחזקות כל הזמן, ומה שקורה עכשיו זו קפיצת מדרגה מפלצתית בחיזוק של המערכות חינוך האלה, מפלצתית. אם זה יקרה, אז באמת דורות שלמים כאן ילמדו רק במערכות חינוך האלה, הם גם ישאבו תלמידים במערכת חינוך הממלכתית אליהן, ופשוט אין סיכוי, לא דמוקרטית ולא כלכלית.
אגב, רק צריך לתת פה נתון אחד, שאני רואה בדוח של הממונה על אגף התקציבים, שהוא מצטט כמובן מחקר אחר, שהוא אומר שהגדלת תקציב הישיבות בהיקף של 1,000 שקל לאברך, צפויה להביא להפחתה של כמעט 5% בשיעור התעסוקה של הקבוצה הזו. כלומר, יש פה עניין כמותי שאפשר להעריך אותו ממש בכסף, והממשלה חתומה על הפחתת שיעור התעסוקה של של חרדים. זה בעצם המשמעות.
והגדלה עכשיו היא קצבת אברך של 1,100 שקלים. כלומר, אנחנו נמצאים שם.
אחד הדברים שחסרים בשיחה הזו, לכאורה, זה באמת, נגיד, מישהו מהחברה החרדית, זה מישהו שבקיא גם במספרים, אבל אנחנו כבר די מנוסים בדיונים האלה, וכשמפנים את הטענות האלה לחרדים, אז הם אומרים שני דברים. א', ברמת הצדק, זה רק מיישר קו, כך שכל ילד חרדי יקבל עכשיו...
זה לא נכון,
רגע,
זה לא
שנייה,
נכון.
שנייה, אני נכון. אעלה את הטענה, okay. אני יודע מה אתה, אני... אבל אני בכוונה, כדי שהמאזינים שלנו יבינו, הם יגידו, עד היום קיבלנו פחות, עכשיו אנחנו בסך הכל משווים, ואפילו לא בצורה מלאה, את ה... כסף שמקבל כל ילד חרדי וכל מורה חרדי, אחד, שתיים, ושנית, הם אומרים לגבי העתיד הזה שאתם מפחידים אותנו כל הזמן, ואני אומר את זה בגרשיים, זה נכון, יש בעיה לטווח הארוך, ולכן, כיוון שיש בעיה, זה ברור שהדברים ישתנו, וברגע שיהיה את הלחץ המתאים, אף אחד לא רוצה להיות אני, אותם חרדים כן ייצאו לשוק העבודה. את מכירה את הטיעונים האלה, אני מעלה אותם בכוונה כדי שתעני עליהם.
שתי תשובות. אחד, אין אף מדינה מתוקנת בעולם שמממנת מערכת חינוך פרטית בשיעור של יותר מ-50%. ארצות הברית מממנת כ-10%. אנחנו פה מדברים על מימון של 100% ויותר למערכת חינוך פרטית. בוודאי שאין אף מדינה בעולם שמעבירה סנט אחד שחוק למערכת חינוך פרטית שאיננה מפוקחת באופן מלא. אין חיה כזו. בשום מקום, ועוד מערכות חינוך, שבהגדרה לא מלמדות את מערכת, את מערכת הלימודים היסודית, את מערכת הליבה. כאילו, פשוט אין דבר כזה. אנחנו לא מתאבדים שיעים, אנחנו לא מממנים תלמידים שגם יהיו, גם יהיו לא דמוקרטיים וגם לא ידעו לעבוד. אף מדינה לא עושה את זה. מדינה מחנכת אנשים כדי שיהיו אזרחים מצטיינים, לא כדי שיהיו אזרחים כושלים. אז זה בוודאי שלא נכון. עכשיו, לגבי הנושא הזה שיש שינוי בעתיד, כולנו מחזיקים אצבעות שזה יקרה. אבל מה שאנחנו יודעים עד כה, שכאשר עשו את הקביצת מדרגה הגדולה בתקצוב של שתי רשתות החינוך החרדיות הגדולות, זה היה בשנת 92, ממשלת רבין עשה את הטעות הזו אגב, ראינו גידול עצום בקצב ההצטרפות לשתי הרשתות הללו. הקצב גדל מ-3% בשנה ל-13% בשנה. כלומר שאתה שופך עליהם תקציבים, הן מצליחות לגייס עוד תלמידים, אתה יודע, זה באמת מתמטיקה פשוטה. ולכן, אתה יודע, לקוות שמשהו איכשהו יסתדר מעצמו בעתיד, כי החרדים יתעשתו אולי, אבל אני לא בונה על תקוות.
זה פשוט הטענה הכי נפוצה שלהם. זאת אומרת, הם אומרים, כן, נו, בסדר. אם באמת נגיע למצב שאת מתארת, אז לא יהיה לנו ברירה, נצא לעבוד. מה, לא נמות מרעב?
יש נתונים שאני פרסמתי אותם לא מזמן של הכלכלן אברהם זופניק, מהמועצה הלאומית לכלכלה. הוא מראה שיש, אגב, הוא היחיד שמראה את הנתונים האלה, זה נתון די יוצא דופן, שיש שיפור אצל החרדים הצעירים, בדרך כלל כל הנתונים מראים הפוך, שהחרדים הצעירים הם יותר, הם עובדים פחות והם משכילים פחות ממה שהיו ההורים שלהם, הוא מראה, הוא עושה חיתוך לפי ממש שכבות גיל, והוא מראה שדווקא יש שיפור, כולי תקווה שהוא צודק וכל השאר טועים, אבל באמת אי אפשר לבנות מדינה על התקווה הארטילאית הזו, שאיכשהו דברים ישתפרו בעתיד, שאנחנו עושים את כל המהלכים, אבל כולם, שדברים רק יראו בעתיד.
כן, מרב, דבר נוסף, הבוקר נכנס שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לישיבת הממשלה, והכתבים שם בכניסה לישיבה שאלו אותו על הביקורת הזו, על הכספים הקואליציוניים, והוא השיב להם באיזה חיוך כזה של חתול ששומר על השמנת או שלא שומר עליה, דש מה-53 מיליארד שקל לאבס, כשהוא בעצם מכוון למה שעשתה הממשלה הקודמת, אבל אנחנו כלכלנים, אנחנו צריכים להזכיר את ההבדל. קודם כל צריך להגיד שתומש במושג, זה לא אותו דבר. הכסף שניתן פה לחברה החרדית לוקח אותה אחורה. הכסף נכון. שנתנו לחברה הערבית היה אמור לקחת אותה קדימה. פחות עוני, פחות פשיעה, פחות אלימות, יותר חינוך, יותר בריאות, יותר תשתיות ויותר רווחה. זה אומר גם יותר תשלומי מיסים מתישהו.
הוא לא הזכיר את החתולים.
בוא, אין הנחתום מעיד על עיסתו. שר האוצר הנוכחי, הממשלה הנוכחית, ממשיכים את תקציבי התוכנית החומש הערבית, כי הם יודעים שזה תקציבים מקצועיים וחשובים והכרחיים. אז פקה פקה, עובדה, הם ממשיכים את התקציבים הללו.
כן, אבל העובדה היא שהוא לא עושה את ההבחנה הנדרשת בין כסף, שהוא לא סתם נכנס לכיס, או שהוא גורם אפילו לתוצאות שליליות, ובין כסף שיש לו תועלת חיובית.
אני מסבירה, אבל אני מסבירה, לא סתם הממשלה הימנית הקיצונית המטורללת הזו לא פגעה בתוכנית החומש הערבית. יכלה לפגוע בה. היא לא עשתה את זה, כי אין מחלוקת בממשלה, שמדובר בתוכנית חשובה, מקצועית, יעילה, ושכולם תומכים בה, כולל אנשי המקצוע הימניים ההזויים שלא נמצאים בראשות הממשלה. זה לכולם ברור שזו תוכנית חשובה וטובה.
מירב, אז אם כך, מה היה קורה אם למשל מחר או בעוד שנה או בעוד 4 שנים תקום ממשלה אחרת, היא יכולה לקחת בחזרה את ההחלטות שמתקבלות היום עם הכספים הקואליציוניים?
מאוד קשה, לא, כי זה הכל כספים של אופק חדש, זה כספים של שכר למורים. אז מה, תעשה הפחתת שכר למורים חרדים? זה יהיה מאוד קשה. וזה אופק חדש, אגב, בלי הצדקה, מכיוון שהמורים החרדים לא עומדים בקריטריונים של אופק חדש.
כלומר, זו תוכנית בעצם לא הפיכה. ברגע שהכסף הזה ניתן, ההשלכות מתממשות, ואין דרך לתקן את זה.
מערכת החינוך החרדית, אי אפשר לקחת את הכסף ממנה, אלא אם כן יעשו באמת רפורמה אמיתית, ויעשו בשינויים, שזה אנחנו זועקים כבר 10 שנים, מה הסיכוי שזה יקרה, אתם יכולים לחש בדיוק כמוני, אבל את האמת, אם אנחנו רוצים להציל מדינת ישראל, זה מה שצריך לעשות.
מירב ארלוזורוב, תודה.
תודה רבה.
סמי, אני לא יודע אם ראית, אבל בשבוע שעבר קרה בטלוויזיה האמריקאית אירוע קצת יוצא דופן. CNN, שמתויגת לפחות בתור רשת, בוא נקרא לזה, מרכז שמאלה, ראינה את דונלד טראמפ. אחרי שהיא לא עשתה את זה במשך תקופה מאוד ארוכה, והתפתח איזה דיון גדול סביב הלגיטימיות שהאירוע הזה נותן, או אם זה בסדר או לא בסדר, לראיין אדם ש... נוטה להגיד הרבה שקרים והרבה דברים שהם לא אמיתיים ולעשות מניפולציות, ואותו אותו דונלד טראמפ הוא פחות או יותר יש לו בעלות על בוא נגיד ההכנסה של המונח דיפ סטייט. הוא תמיד טען שכולם עובדים נגדו, הוא תקף כשהוא היה נשיא, הוא תקף את המשטרה שלו, את הצבא שלו, את ה-CIA, את המוסד שלו, וזה תמיד היה נראה מאוד מאוד עזוי, איך נשיא, שהוא הזרוע, אתה יודע, הזרוע המבצעת הבלעדי בארצות הברית, תוקף את כולם וטוען שזה הדיפ סטייט, אותו מנגנונים ובירוקרטים שבעצם שולטים בפועל ולא נותנים לו לעשות את מה שהוא רוצה, ואפילו, אתה יודע, תופרים לו תיקים. וברבות הימים, הדבר הזה הגיע נדד והתנחל גם אצלנו. גם אצלנו טוענים לא מעטים בימין והממשלה שיש דיפ סטייט שמפריע להם למשול. מה אתה אומר על זה?
אז תשמע, זו טענה באמת שהימין הביא לפה, וזו טענה שבעצם אומרת שיש פה דיפ סטייט, אולי בעברית נקרא לזה ממשל עמוק, כלומר, יש את הממשלה שהיא זו שנבחרת ומתמנה וכולי, אבל יש את הפקידות, את היועצים המשפטיים, את הרגולטורים, את ראשי המערכות והמוסדות והרשויות המקומיות וכולי, שהם אלה שמפריעות לממשלה לעשות את העבודה שלה. ואני רוצה לתת שתי דוגמאות שמפריחות את התיאוריה הזו. הדוגמה הראשונה זה הנושא של שוויון בנטל. שוויון בנטל, אתה רואה שכבר הרבה מאוד שנים, מי שמכונה דיפ סטייט לצורך העניין, בוא נקרא לזה נגיד מערכת המשפט, בוא נקרא לזה הפקידות הכלכלית, אם זה משרד האוצר, אם זה במשרד הביטחון, אם זה... בבנק ישראל, כולם מתארים את הצורך בכך שחרדים יגויסו, שיש שוויון בנטל, את התועלות הכלכליות לעניין הזה וכולי. ולמרות שכל הדיפ סטייט חופר בזה וכותב על זה ומטריע מפני זה וכולי, אתה רואה איך הפוליטיקה, הממשלה, מנצחת שוב ושוב ושוב. אגב, גם בממשלות שבהן אין חרדים. בסופו של דבר, שיעור החרדים שמתגייסים לצבא מאוד מאוד נמוך. בשבוע שעבר חשפו בצהל טנטונים, פחות מ-10% מחייבי הגיוס מתגייסים, ואתה רואה איך פשוט פוליטיקה דווקא מביסה את כל הפקידות המקצועית, את המומחים, את מערכת המשפט, את כל מי שרוצה לקדם פה מערכת שוויונית שבה כולם תורמים לה וכולם משרתים בצבא. זה כישלון ראשון של הדיפ סטייט, והוכחה לזה שהדיפ סטייט הוא לא כזה דיפ והוא לא כזה סטייט. כן. ההוכחה השנייה, קח את הנושא של יוקר המחיה. יוקר המחיה, לכאורה, אין פה אף אחד שצריך לצאת נגד הורדת יוקר המחיה. כולנו משלמים מחירים גבוהים כמעט על כל דבר בישראל, והיינו רוצים שהממשלה תפעל, ואף אחד לא יפיל ממשלה על זה שהיא פועלת להורדת יוקר המחיה. היא רק צריכה לממש את הסמכות שלה. אף בית משפט לא יעצור אותה, אף פקיד לא יעצור אותה, אף רשות הגבלים לא תעצור אותה. אף גורם דיפ סטייט לא ימנע ממנה לעשות את זה. בסופו של דבר, הממשלה היא זו שבוחרת להיכנע. פעם זה למונופולים, ופעם לקרטלים, ופעם לקבוצות לחץ כאלה ואחרות. ואתה רואה איך, למרות שאף אחד לא מפריע לה, היא לא מסוגלת לקדם דבר שאין עליו מחלוקת שהוא בעיה קשה, ושאין עליו מחלוקת פוליטית אמיתית בין ימין, שמאל, דתיים, חילוניים, מזרחים, לא אשכנזים, יהודים לא וערבים.
והם אפילו לא טוענים שזה דיפ סטייט. זאת אומרת, אפילו סמוטריץ' עוד לא בא עם הטענה, כן, שהוא לא מצליח להוריד את יוקר המחיה בגלל הפרקליטות שבתוך הפרקליטות שבתוך הפרקליטות.
לא, זה רק ההוכחה.
אני מסכים איתך.
שבעצם כשהם באים ואומרים, הפקידים או היועצים המשפטיים לא נותנים לנו לקדם, זה שקר מוחלט, וההוכחה היא, בדיוק מה שדיברנו עליו עכשיו עם מירב, מפרסם ראש אגף התקציבים מסמך של 14 עמודים. ראש אגף תקציבים הוא הכי דיפ סטייט שיכול להיות, הוא פקיד, הוא יכול לבוא ולהגיד, זה טוב, זה לא טוב, הוא נותן עמדה מקצועית, והוא גם מציג או מצייר את הממשלה כממשלה שמקבלת החלטות כלכליות רעות. לכאורה, אחרי שהוא מפרסם כזה דבר, ממשלה אמורה להתבייש להעביר החלטה שכזו, אבל אני הסתכלתי על שרים הבוקר שנכנסו לישיבת הממשלה, כולם נראו מחויכים, שמחים וטובי לב, ואין להם שום בעיה עם זה שהם הולכים לאשר מיליארדים רבים של שקלים, למרות שאומרים להם הפקידים, חבר'ה, זה ייקח את החברה החרדית לאחור, זה יקטין את ההשתתפות שלה בשוק העבודה, זה יגדיל את התמריץ ללמוד במוסדות לימוד שלא מקנים שום מיומנויות להשתלבות בעתיד בחיים מקצועיים שמאפשרים פרנסה בכבוד, והנה עוד כישלון של הדיפ סטייט, ובעיקר כישלון של הממשלה.
הסיפור הזה, 13 מיליארד שקלים של כספים קואליציוניים, היה מפיל כל ממשלה במדינה דמוקרטית, מודרנית, מערבית, לפי הערכה שלי. זה פשוט לא עולה על הדעת בכל כך הרבה מישורים, וכשזה בא גם עם התנגדות של הדיפ סטייט במרכאות, של כל מי ש, אתה יודע, יש לו דעה, ויש חובה להתייחס לדעה שלו, אז הדבר הזה לא היה צריך לקרות. אני אגיד לך שני דברים לגבי הדיפ סטייט. אחד, זה הסלידה שלי למילה משילות, ובאנו למשול. אני לא מבין את הסיפור הזה של משילות, ואני ממש לא מתחבר למשפט באנו למשול. האנשים האלה באו לשרת את הציבור. הם נבחרו כדי לשרת את הציבור, הם מקבלים על זה כבוד, הם מקבלים על זה שכר לא רע, הם מקבלים על זה קשרים. זה נחמד להיות שר או פקיד בכיר או מה שלא יהיה, ועצם התפיסה שהם טוענים שמאותו רגע מותר להם לעשות הכל, היא שגויה במהות שלו. הם צריכים לעשות את הדברים שטובים בשביל הציבור. אחד. שניים, עד לפני 20 שנה לא היה דיפ סטייט וגם לא הייתה טענה לדיפ סטייט. מתי בעצם נוצרה הטענה של הדיפ סטייט ושל הפקידות שעושה מה שהיא רוצה? ביום שפוליטיקאים, קודם כל אריה דרי היה הראשון, ואחר כך שורה ארוכה של פוליטיקאים, החלו להסתבך בפלילים, והחלו להיפתח נגדם תיקים פליליים על עבירות מרמה ושוחד והפרת אימונים, וכל כל הדברים שקשורים לקשרים ולכספים ולמעברים של כסף מכאן ולכאן. ואז כשיטת התגוננות, במקום מה שהיה קודם, להוריד את הראש ולעבור את הדבר הזה, ולא ללכלך את כל המפלגה שלהם, האנשים התחילו לתקוף את הממשלה, התחילו לתקוף את הפרקליטות, התחילו לתקוף את היועצים המשפטיים בכל מיני מקומות. זה פשוט קונסטרוקציה שנוצרה כמהלך של הגנה של פוליטיקאים שסרחו ונתפסו גונבים. סביב העניין הזה, כדי להסביר למה תפסו אותם גונבים, הם אומרים, תפרו לי תיק בתוך הדיפ סטייט. ככה זה נוצר מכל הדבר הזה, ועד ככה זה מעוות והפוך על הפוך, זה ממש 1984, אם השקר הוא האמת והאמת היא השקר.
כן, תיקון אחד, יצחק רבין, ראש הממשלה, בשנים 92-95 וגם בשנות ה-70, חתום על שני מושגים שהיום הגלגול שלהם זה דיפ סטייט. הראשון הוא אמר הפוגלים, ככה הוא קרא לאנשי אגף התקציבים, על שמו של אהרון פוגל, ראש אגף התקציבים. הוא דיבר על איזה קבוצה באמת ששולטת בשאלות של איך קובעים ואיך מתקציבים ולמה נותנים ולמה לא נותנים. ודבר שני, בזמנו כשהיה את ההסכם עם הפלסטינים, הסכם אוסלו, אז הוא אמר, הם יטפלו טוב יותר בטרור, בלי בגץ ובלי בצלם. הוא גם כן, כאילו, אתה יודע, כיתר על זה שבו יש פה בגץ, יש פה בצלם, ויש פה הרבה מאוד שחקנים.
כן, אבל זה לא דיפ סטייט, לא במובן הזה באמת.
כן, הוא לא אמר דיפ סטייט, אבל הוא אמר שפה, במשטר דמוקרטי אמיתי, אין מה לעשות, יש ריסנים על השלטון, יש בלמים, יש איזונים, יש שחקנים שמעצבנים אותך, שהם לא נותנים לך לעשות כל מה שאתה רוצה, אבל זה המהות של משטר דמוקרטי אמיתי. והממשלה הזו לא רוצה ממשל דמוקרטי אמיתי.
לא, היא רוצה לשים את היד על הכסף.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל. דיברנו הרבה היום, לא?
דיברנו הרבה.
בסדר, מחר אולי נדבר קצת פחות.
נתן לאנשים אחרים.
ניתן גם לאנשים אחרים את זכות הדיבור. ונודה לדן ברומר ונערה מלכין שעורכים אותנו. נהיה פה מחר, תודה ולהתראות.
תודה, תודה.